אנחנו עומדים כעת בשנת 150 שנה להסתלקות הילולה של אדמו"ר הצמח צדק שיחול בי"ג ניסן הבא, כשימלאו 150 שנה ליום הסתלקות אדמו"ר הצמח צדק בי"ג ניסן תרכ"ו. כעת אנחנו עומדים חצי שנה לפני סיום השנה, אבל כעת בעצם מתחיל עיקר הזמן לחגוג את היום הזה, את השנה הזאת. מה זה בעצם אומר לנו, מה שאנחנו נמצאים בשנת 150 שנה של אדמו"ר הצמח צדק? מה זה אומר לנו למעשה, ומה זה אומר לבחור ישיבה או מישהו שלומד תורה? מה זה אומר לו אם זה עומדים בשנת 150 שנה או בשנה אחרת? אז נראה איך שהרבי לפני 50 שנה, בשעה שהיה שנת 100 להסתלקות הילולה של אדמו"ר הצמח צדק, מה הוא אמר על זה ואיך הוא הורה מה לעשות אז. או יותר טוב, נתחיל 3 שנים קודם, 3 שנים לפני שמלאו 100 שנה להסתלקותו של אדמו"ר הצמח צדק, חל שנת 150 שנה להסתלקותו של אדמו"ר הזקן. וגם אז הסביר הרבי מה זה אומר לנו ואיך לנהוג. ומה שאנחנו רואים הוא שבעצם ההוראות בכמה פרטים היו זהות לאלה שהוא הורה 3 שנים אחר כך. אז נתחיל עם מה שהיה בשנת תשכ"ג, כ"ד טבת, כשמלאו 150 שנה להסתלקות של אדמו"ר הזקן, ונעבור לפני 50 שנה בי"ג ניסן תשכ"ו, מה שאמר הרבי בקשר לשנת 100, ומזה אנחנו נבין מה זה אומר לנו היום. את שנת 150 שנה לאדמו"ר הזקן התחיל הרבי להסביר, לדבר בזה, כבר 50 שנה קודם בראש חודש אלול של תשכ"ב. יום היורצת היה חוב ד' טבת תוף שין חוב ג', אבל כבר לפני זה בראש חודש אלול, אז היה קביעות כמו השנה הזאת שראש חודש אלול היחל בשבת, ובשבת הייתה התוועדות. ואז הוא הסביר שנמצאים עומדים בשנת 150 להסתלקותו של אדמו"ר הזקן, והוא אמר, כיוון שאנחנו עומדים בשנת 150 שנה להסתלקותו, אז כעת בחודש זה יהיה היום הולדת של אדמו"ר הזקן בחי אלול. וכיוון שזה יום ההולדת, זה לא יום הולדת רגיל, אלא שזה יום הולדת של שנת 150 להסתלקותו. אז מה הקשר לראש חודש אלול? שהרי כל החודש נכלל בראש חודש, ולכן כעת אנחנו מתחילים לחגוג, אם אפשר לומר, את יום ההולדת של שנת 150 שנה להסתלקותו. אז לכן מה צריך לעשות? אז אמר הרבי שכיוון ש זה שנת ה-150, אז לכן כל אחד, כדאי לעשות חלוקת השולחן ערוך של אדמו"ר הזקן וחלוקת התניא, שכל אחד ייקח חלק בלימוד של שולחן ערוך ושל התניא, ועל ידי זה יחשב כאילו כל אחד למד את כל השולחן ערוך ואת כל התניא. להתחיל בזה מיד כעת ולסיים לפני כ"ד טבת. כך הוא אמר, שבזה הוא אמר שעיקר הזמן לחגוג את שנת ה-150 זה מיום ההולדת ועד יום ההילולה. והוא גם אמר שמתחילים כעת לתגבר את ההדפסה, העריכה וההדפסה של ספרים של אדמו"ר הזקן ומאמרים של אדמו"ר הזקן. לכן בקו הצדקה כל אחד ינסה לקחת חלק ולהשתתף בקרן הזאת של הדפסה של ספרי אדמו"ר הזקן. באותה שנה התחילו להדפיס ספרי מאמרי אדמו"ר הזקן, שזה נמשך כמה שנים שהדפיסו כמה כרכים, ואחר כך זה הסיום של זה היה בתופשין חופהי, שהדפיסו הדפסה מחודשת ומתוקנת של הלקוטי תורה של אדמו"ר הזקן. אחר כך הגיע כ"ד טבת עצמו. כ"ד טבת עצמו זה היה היורצייט. היו באותו יום שני התוועדויות. יותר נכון, היו באותו יום שלוש התוועדויות. כ"ד טבת חל ביום ראשון באותה שנה. ההסתלקות הייתה במוצאי שבת בשעה לערך 11:30 בלילה. בשבת הייתה התוועדות, במוצאי שבת הייתה התוועדות, וב-11:30, שזה הזמן של ההסתלקות, הרבי אמר מאמר של אדמו"ר הזקן, ולמחרת הוא נסע לאוהל. לפני שנסע לאוהל הייתה אז הוראה לעשות ספר חסידים, שכל חסיד ימלא כרטיס שהוא למד בתומכי תמימים, מתי הוא למד, מתי הוא נולד, וכל המשפחה שלו, וכרטיס. וככה מילאו אלפי כרטיסים, הכניסו את זה לרבי, לפני שהוא נסע לאוהל הוא רצה לקבל את זה, והוא אמר שזה ספר החיים. זה כל אחד רושם את הפרטים שלו ומכניס את זה ביום ההילולה, וזה יהיה ספר החיים שהרבי יוכל לעיין בפרטיו של כל אחד. כשהוא חזר מהאוהל הייתה ההתוועדות העיקרית של כ"ד טבת, ואז הוא אמר להגביר את ההשתתפות של בן בקו הצדקה ובין בקו הלימוד בסכום של 150, כיוון שאנחנו עומדים בשנת ה-150 שנה. זאת אומרת שכל אחד ינסה להשתתף בקרן להדפסת ספריו של אדמו"ר הזקן בסכום של 150 שטרות. כל מדינה לפי השטרות שבה, וכל אחד לפי הסכום שהוא יכול להשתתף, מטבעות קטנות או מטבעות גדולות. ומה זה שייך לבחורי ישיבה, שהם לא כל כך שייכים לסכומים של צדקה? אז כל אחד שלומד בישיבה או שלומד תורה ינסה להוסיף 150 שעות של לימוד בתורתו של אדמו"ר הזקן במשך השנה עד חוף דלת טבס הבא, ובזה היה דבר מעניין, גישה מעניינת של הרבי. הרי שנת 150 שנה אמרנו שהוא התחיל לחגוג את זה מיום הולדת, מראש חודש אלול, שזה כולל את חי אלול, ועד חוף דלת טבס, שזה שנת המאה. כשאנחנו מגיעים לשנת, ליורצייט של שנת המאה, המאה וחמישים, אז הוא אומר, כעת זה שנת המאה וחמישים שנה, לכן מהיום עד חוף דלת טבס הבא, כל אחד ששייך ללימוד, יוסיף 150 שעות לימוד בתורתו. זה הרי כבר לא השנת המאה וחמישים. למעשה הרבי חגג את שנת המאה וחמישים שנתיים. מה זה השנה השנייה? השנה הראשונה הייתה שנת המאה וחמישים. השנייה הייתה שנת המאה וחמישים שנה. זאת אומרת, השנה שיש לנו כבר 150 שנה. כמו למשל בילד, יש לו את שנת הבר מצווה, זה שנת ה-13, ממתי שהוא נהיה ב-12 עד שהוא נהיה ב-13. אבל אחר כך יש לו את השנה שהוא ב-13, זה מ-13 עד 14. אז הוא חגג את שניהם, לא רק בהוראה הזאת של ללמוד, להוסיף, שבחור יוסיף 150 שעות של לימוד בתורתו של אדמו"ר הזקן, אלא במשך המכתבים שהוא כתב במשך השנה הבאה, השיחות שהוא אמר במשך השנה הבאה, המאמרים שהוא אמר במשך השנה הבאה, עד חוף דלת טבס טוב שין חוף דלת, הוא תמיד היה אומר, ובפרט שעומדים כעת בשנת המאה וחמישים שנה להסתלקותו של אדמו"ר הזקן. אני הייתי אז עדיין ילד צעיר, בחור בישיבה, והשתדלנו כל לילה אחרי הסדר להוסיף חצי שעה של לימוד בתורתו של אדמו"ר הזקן, כך שבמשך השנה נוכל, אי אפשר ללמוד את זה במשך היום, הוא אמר הוספה, וכך השתדלנו במשך השנה. אני עדיין לא הייתי אז פה, למדתי אז עדיין בישיבה בכפר חב"ד. אני באתי לפה כ"ב טבת תשכ"ד. למה כ"ב טבת? חשבתי אולי בכ"ד טבת תהיה התוועדות. למה כ"ד טבת התוועדות? הרי בדרך כלל הרבי לא מתוועד בכ"ד טבת. אבל כיוון שהוא אמר שצריך ללמוד 150 שעות ולסיים את זה בסיום שנת ה-150 שנה, והוא אומר תמיד שנת ה-150 שנה, אז בסיום האירוע הזה של השנה הזאת אולי תהיה התוועדות מיוחדת. התבדיתי, לא הייתה שום התוועדות. למה לא הייתה התוועדות? זה גם פשוט, בשעה שהתחילה שנת המאה וחמישים שנה, הרבי דיבר על זה. כשהרבי מדבר על כל אירוע, הוא מדבר על הבחין. מה זה אומר לנו לפועל? מה אנחנו צריכים לעשות לפועל? שבמשך השנה צריך לתרום 150 שטרות, מטבעות, כל אחד לפי יכולתו, ואילו שהעניין שלהם זה לימוד התורה, אז יוסיפו 150 שנה ללימוד, כך במשך כל המאה, כל השנה. הסתיימה השנה, נו, אז מה כעת יעשה התוועדות? אז מה הוא יגיד לעשות כעת לפועל? כבר הסתיימה. סיום, הוא לא בא לחגוג את העבר, הוא חוגג רק את העתיד לבוא, מה שצריך לעשות. כך היה, כך הוא חגג את שנת המאה וחמישים שנה לאדמו"ר הזקן. כעבור 3 שנים היה מלאו 100 שנה להסתלקותו של אדמו"ר הצמח צדק. גם אז הוא התחיל לדבר על זה בחודש אלול. גם אז הוא אמר שכיוון שכעת מתחיל היום הולדת, אז מתחילים לחגוג את זה עד היורצייט. גם אז הוא אמר שכעת היא מתחילים להדפיס, לערוך ולהדפיס ספרי ומאמרי אדמו"ר הצמח צדק, לכן כל אחד ייקח השתתפות בזה, בסכום של 100 שטרות מטבעות. את זה כאמור הוא אמר בראש חודש אלול. אמרתי קודם ראש חודש אלול התשכ"ב בייס, למעשה התכוונתי על השנה הזאת. בראש חודש אלול של תשכ"ב הוא אמר על זה, והוא אמר שזה כולל את כל החודש. בערב ראש השנה זה היום הולדת של אדמו"ר הצמח צדק. ולכן אפשר להתחיל מיד אז את התרומות ואת הלימודים. הוא עדיין לא פירש איזה לימודים, אבל בשבת שלפני ראש השנה שוב הייתה התוועדות. כפי שהשנה הזאת, כך אז הייתה חלה תאריך של ערב ראש השנה ביום ראשון, ואז היה יום הולדת של אדמו"ר הצמח צדק. יום לפני זה הייתה התוועדות, ואז הרבי אמר שכידוע ביום שנולד אדמו"ר הצמח צדק, אמר אדמו"ר הזקן מאמר שזה התוכן של שלוש פרקים הראשונים של התניא, ולכן כל אחד ישתדל במשך היום הזה ללמוד את שלושת הפרקים הראשונים של התניא, שזה נאמר ביום הולדתו. זה היה בשנת תקנ"ן, עבר ששונה תקנ"ן. התניא עדיין, אדמו"ר הזקן היה באמצע כתיבתו, הוא עוד לא מסר אותו להעתקה. הוא מסר אותו להעתקה רק כעבור שלוש שנים, בסוף תקנ"ן בייס, וגם אז עדיין לא הדפיס אותו עד ארבע שנים אחר כך, בסוף תקנ"ן וו"ר ותחילה תקנ"ן זין. אז כיוון שאז אמר אדמו"ר הזקן את המאמר הזה, אז לכן ילמדו את שלושת הפרקים הראשונים של התניא. מתקרבים ליום ההילולה. בפרשת החודש, שבועיים לפני ההילולה, בשבת מבורכים ניסן, הרב בהתוועדות חוזר מאמר של אדמו"ר הצמח צדק, החידש הזה לכם. והוא אומר שאת המאמר הזה הוא ראה בכתבי יד, ושם אז עוד לא נתפס הירתיר, אז עוד לא היה מאמרים נתפסים כל כך, והוא אומר שבכתב יד כתוב שאת המאמר הזה אדמו"ר הצמח צדק אמר לפני הסתלקותו. זאת אומרת ההסתלקות הייתה בי"ג ניסן, ואת זה הוא אמר בפרשת זכי לשבועיים קודם. הוא חזר את המאמר הזה, הוא אומר שכל אחד ישתדל ללמוד אותו, ומיד אחרי השבת ידפיסו אותו בחוברת, כל אחד יוכל להחזיק את זה בכיס, הרבי אמר, וללמוד את זה מזמן לזמן. כעבור כמה ימים כתב הרבי מכתב על ידי המזכירות לכל מוסדות חב"ד בעולם, והוא אומר שהוא ממנה כל מוסד בשליחותו לקחת שטרות של המדינה הזאת, באמריקה זה דולרים, בארץ זה לירות, אז היה לירות, לא היה עדיין שקלים, וככה בכל מדינה, וכל אחד ישתדל לקנות שטר אחד עבורו ושטר אחד עבור כל אחד מבני ביתו במחיר שהוא לפחות פי שניים, ומה שיותר זה יותר טוב, שכל זה ילך לקרן המיוחדת לעריכת והדפסת ספריו של אדמו"ר הצמח צדק. אז התחילו בתנופה להדפיס, לערוך ולהדפיס את סדרת אור התורה, ספריו של אדמו"ר הצמח צדק. זה היה בתחילת ניסן. במוצאי שבת, י"ג ניסן, הייתה שוב התוועדות, וכפי שנראה מהכתבי יד, אמר הרבי, הייתה הסתלקות ב-12:30 בלילה, והוא השתדל לומר את המאמר בזמן הזה, והוא גם עודד את הלימוד של המאמר, וגם עודד את ההשתתפות בקרן המיוחדת. כך שבדיוק כמו שהיה בשנת ה-150 של אלתר רבי, שהוא התחיל לחגוג את זה מהיום הולדת ועד יום ההסתלקות, והוא קישר את זה בין לצדקה שכל אחד ייתן בסכום של 100 או 150 ובין בלימוד התורה, אז ככה היה גם אצל אלתר רבי וגם אצל הצמח צדק. וככה גם כן היה אצל הצמח צדק, שבמשך השנה הבאה, במכתבים, בשיחות, במאמרים, הוא היה מזכיר שאנחנו עומדים בשנת המאה שנה להסתלקותו. ומזה אנחנו מבינים גם מה שזה אומר לנו, שאנחנו עומדים בשנת המאה וחמישים, שרק בימים האלה עברנו את יום ההולדת, ויש לנו בערך חצי שנה עד ליום ההילולה, ההסתלקות שלו. ומה שזה אומר לכל אחד, בין בצדקה ולבחורים בעיקר בלימוד תורתו. כל אחד יחליט לעצמו מה שזה אומר לו, מה שהוא צריך ללמוד במיוחד בזמן הזה מתורתו של בעל ההילולה. אני בתור מנהל הספרייה, מה שזה אומר לי, שהשתדלנו להכין תערוכה מיוחדת של תורתו וכל השטחים, התחומים של חייו של אדמו"ר הצמח צדק. מה התערוכה הזאת אומרת לבחור ישיבה שהעניין שלו זה לימוד התורה, ולא ללכת למוזיאונים ולראות כל מיני דברים מעניינים? אז ניקח את תורתו של אדמו"ר הצמח צדק. הריבוי הכמותי זה המאמרים שלו באור התורה. לאו דווקא שכל בחור לומד מאמרים של אור התורה, זה לא לימוד רגיל בישיבות. יש שם כמה עשרות של כרכי כתבי ידו הקדושה, מחולק לפי כל מיני סוגים, איך שהוא היה כותב את זה. אבל מה שכן ברור, שכל תלמיד בישיבה לומד את דרך מצווי שכל, לומד את שרש מצוות התפילה. ודאי שהוא לומד את זה מתוך ספר מודפס, אבל כשלומדים שרש מצוות התפילה מתוך ספר מודפס, וכמה ימים קודם ראו את כתב ידו הקדושה של אדמו"ר הצמח צדק, איך שהוא כתב את שורש מצוות התפילה, זה נותן קצת עידוד ללימוד הזה, שראיתי איך שהוא עצמו כתב את זה. ולפי הכתב רואים שהוא כתב את זה, הוא כתב את זה כבר אחרי ההסתלקות של אדמו"ר הזקן, בתקופת נשיאותו של אדמו"ר האמצעי. בעיקרון ידוע שאת שורש מצוות התפילה הוא התחיל לכתוב כבר בתקופת אדמו"ר הזקן. אבל ננסה קודם לעשות סדר בכתיבה של שורש מצוות התפילה שכל אחד לומד. וכאן יהיה אפשר לראות את הגוף איך שהוא נכתב בשנים האלה. ידוע הסיפור שהוא כתב את זה והוא לא רצה שאלתר רבי יראה את זה, והאישה שלו כן נתנה את זה לאלתר רבי לראות, והוא הקפיד, ובסוף אדמור הזקן השבח את זה וכו'. מתי? הוא היה אצל אדמור הזקן הרבה שנים. מה שידוע לנו שלכאורה זה התחיל אחרי טוב קוף סמך דלת, משתי סיבות. ראשית כל, הקטע הראשון של שרש מצווה סתפילה, שאחר כך הוא בונה על זה את ההמשך, הוא מאמר שאמר אדמור הזקן בטוב קוף סמך דלת. כך שאם הוא התחיל לבנות את השרש מצווה סתפילה על הקטע הראשון, זאת אומרת שהוא בנה את זה על מאמר שנאמר בתוף קופסה מדלת. ברובו של שרת מצוות התפילה בנוי על מאמרים של אדמור הזקן. ובכתב יד ובדפוס, כל פעם שהוא מזכיר את אדמור הזקן, מאמר שלו, הוא אומר אדמור זל. זאת אומרת שהוא כבר, הכתיבה שלנו זה כבר אחרי הסתלקותו, אבל הוא התחיל לכתוב את זה אחרי תוך קופסה מרדלת, לפני, לא את המהדורה הזאת שלנו, אבל כנראה הייתה המהדורה הקודמת שהוא התחיל קודם ואחר כך איבד את זה, ובמהדורה הסופית זה כבר היה אחרי ההסתלקות, וזה שאנחנו יכולים לראות אותו במקורו. שוב אנחנו יודעים שהאישה שלו הראתה את זה לאדמור הזקן. הוא התחתן בשנת תוף קופסה מרדלת כשהוא היה בן 14, אז היו מתחתנים מאוד צעיר. כשהוא היה בן 14, אז באותה שנה נאמר המאמר הזה, התחתן, ואחר כך הוא קטע, התחיל לכתוב את זה, ואחר כך האישה שלו ראתה את זה לאדמור הזקן. אבל המהדורה שלנו, שאת זה אנחנו יכולים לראות במקור בתערוכה, זה כבר נכתב אחרי הסתלקותו של אדמור הזקן, בתקופת נשיאותו של אדמור האמצעי. נכון, את זה הוא כתב בתקופת אדמור האמצעי, אבל בתערוכה אפשר גם לראות את מה שהוא כתב קודם, בתקופת אדמור הזקן. ולא רק סתם שהוא כתב, אלא שהוא היה כותב הנחות של המאמרים שאדמור הזקן היה אומר בשבתות. אדמור הזקן לא היה רושם בעצמו את המאמרים, הוא היה אומר את זה בשבת. אחרי שבת היו כותבים הנחות ממה שהוא אמר. בתקופה הראשונה היה העיקרי, החוזר והכותב ההנחות, היה אחיו, המהר"ל מיאנוביץ', השרס יהודה. בשנים הבאות היו עיקר הכותבים שניים מבניו, אדמור האמצעי ורב מיישה. יש בספרייה כמה כרכים שכל אחד משני אלה כתב במשך שנים רבות, מתחיל מהתקופה של אחרי המאסר שהוא עבר לגור בלעדי ועד השנה האחרונה. כשאדמור הצמח צדק נהיה בן 15-16, הוא גם התחיל לכתוב הנחות, ואפשר לראות בתערוכה את הכרכים של הנחות שאדמור צמח צדק כתב משנת תף קוף סומך ווב ועד שנת תף קוף איים בייס, עד השנה האחרונה של אדמור הזקן בלעדי. כשהוא מתייחס לאדמו"ר הזקן שם, אפשר לראות איך שהוא כותב הרש"י יחיה, האזמור הגוי שיחיה, אבל לפי הכתב אפשר לראות שזה הרבה לפני תקופת השרש מצווה התפילה. וכרכים שהוא כתב מאמרים במשך כמה שנים. הוא לא הסתפק בהנחות שהוא כתב. הרי עיקר ההנחות של השנים האלה, כאמור מתוף קופסם רוב עד תוף קופיים בייז, כתבו שניים מבניו של האדמור הזקן, האדמור האמצעי והאדמור ורבישה, שיש כמה כרכים מכל אחד מהם. האדמור הצמח צדק לא הסתפק בהנחות שהוא עצמו כתב. הוא עצמו כתב כי הוא רצה לרשום את זה ולהכניס את זה לראש, ושזה יישאר איך שהוא הבין את זה, איך שהוא שמע את זה. אז אחר כך, אני לא יודע מתי, הוא לקח את הכרכים של הנחות של אדמור האמצעי ושל רב מיישה, ולמד גם אותם, וכתב הגאות על הגיליון. אז גם זה אפשר לראות בתערוכה, איך שליד ההנחות שלו מונחים ההנחות בכתב יד קודשו של האדמור האמצעי, וההנחות של רמישה, ועל הגיליון יש הגאות עם ציונים למאמרים אחרים שדנים באותו נושא בכתב יד קודשו של האדמור הצמח צדק. בשנים האלה כבר המעריל, האח של האלטר רבי, כבר לא גר, חי בלעדי, הוא כבר היה אז רב ביאנוביץ' ורק היה בא מזמן לזמן. אז ההנחות שלו הם בעיקר מהשנים הקודמות יותר. אבל גם בזה לא הסתפק אדמור צמח צדק. הוא התרכז במיוחד לאסוף את ההנחות של מהריל, כיוון שהוא, כפי שהוא כותב, שההנחות של המהריל הן יותר מדויקות, כפי שהאדמור הזקן אמר את זה בלי הסברים, ולכן הוא רצה ללמוד את זה בדיוק איך שהוא כתב את זה, והוא אהב את זה, והוא אסף את זה ובנה על פיהם את הספר תורה אור ולקוטי תורה, שבשער של תורה אור הוא כותב שזה בעיקר בנוי על ההנחות של המעריל. יש תשובה מעניינת של אדמור הצמח צדק, גם את זה אפשר לראות בתערוכה, את הכתב יד קודשו, תשובה ארוכה שהוא דן. תראה, הוא כותב את זה לעצמו. אני אספתי את כל המאמרים של האלטר רבי בהנחות של מהריל. ערכתי אותם ומסרתי אותם לדפוס. אז למי זה שייך כעת? לי, כיוון שאני עבדתי על זה, או לכל הנכדים של האלטר רבי? או אולי זה שייך לנכדים של המעריל, כיוון שהוא כתב את ההנחות. והוא דם בזה לעצמו בעריכות, אפשר לראות את התשובה הזאת. למעשה הוא התפיס את התורה אור בשנת תף קוף צדיק זין. התורה אור זה רק החלק הראשון, שזה המאמרים על ברישיס ושמייס. החלק השני של ויקרו במדבר דבורים הוא לא התפיס אז. כי באמצע ההדפסה הזאת יצאה הגזירה של הממשל הרוסי לסגור את כל הדפוסים העבריים ברוסיה. נשאר רק דפוס אחד בווילנה שהוא בקושי הספיק להדפיס סידורים, חומשים, גמרות, ולא היה יכול להספיק להדפיס ספרים כמו תורה אור. ולכן החלק השני נעצר ל-10-11 שנים הבאות. כעבור 10 שנים הסכים הממשל להרשות פתיחת בית דפוס אחד נוסף בז'יטומר. ואז הוא מסר את הספר, את החלק השני לדפוס, וכיוון שעברו כל כך הרבה שנים, אז הוא קרא את זה לשם מיוחד, לקוטי תורה. מה שנוגע לענייננו שאנחנו מדברים כעת, הוא שיש הפרש יסודי בין החלק של תורה אור לבין החלק של לקוטי תורה. את החלק של תורה אור הוא רק ערך, אולי יוסיף קצת הגאות ומסר לדפוס. אבל במשך 10 שנים שבינתיים הוא עסק ולמד בעיון שוב ושוב את המאמרים שהוא הכין בשביל החלק השני שנתפס אחר כך בלקוטי תורה, והוא הוסיף עליהם הרבה הגאות וציונים שנתפסו בלקוטי תורה תמיד עיגול, בין חצאי עיגול, הוספות של ציונים וביורים. ואת זה כתב הצמח צדק בכתב יד קודשו. היו לו 2 כרכים עבי קרס שעליהם הוא כתב את כל ההגאות האלה. זה לא היה מספיק לכתוב על העמודים עצמם. כשהוא כותב את ההגאות, הוא כותב למאמר הזה, עמוד הזה, שורה הזאת, אחרי המילה הזאת יבוא הגה, הוא כותב את ההגה. לפעמים זה כמה מילים, לפעמים זה חצי עמוד, וככה זה נתפס בלקוטי תורה. כל בחור לומד מאמרים לפעמים בלקוטי תורה, אפילו לפני שלומדים דרך מצפסכו כבר יש מאמרים מלוקטים שלומדים בישיבה מלקוטי תורה, ולומדים עם ההגהות. העדות שמקבלים, כשאני לבד ראיתי את הכרך האב קרס שהוא כתב הגאות, את כל ההגאות האלה, ראיתי אותו איך שהוא כותב את זה. הוא כותב את זה במשך 10 שנים האלה, בין תוף קופצה דגזיין לבין תוף ריש חס. אז כך שההנחות האלה שהוא כתב, הוא לא כתב רק הנחות בעצמו, הוא עבר על ההנחות של המיטל הרבה, הוא עבר על ההנחות של רמיישה, הוסיף להם הגאות על הגיליון, אבל בעיקר הוא שמח על ההנחות של המעריל. הוא התאמץ והתרכז במיוחד לאסוף את כל המאמרים שהוא יכול, בחר מהם 2-3 מאמרים לכל פרשה, הכין מהם ספר על כל התורה, מתחיל מתחילת בראשית ועד סוף דברים והמגילות, מגילת אסתר ומגילת שיר השירים, וערך את זה עם הגאות ומסר את זה לדפוס. תוף ריש חס הוא הדפיס את זה, את החלק השני, אבל בזה לא הסתפק. הוא שוב חיפש משהו שיוכל להוסיף, עד שהוא לקח מצק מספר מאמרים, ערך אותם שוב, והדפיס כעבור כמה שנים עוד כרך שהוא קרא לו הוספות ללקוטי תורה בתפרש יוד א'. עברו עוד כמה שנים, הוא מצא עוד מאמרים, ערך אותם והכין מהם עוד ספר שנקרא הוספות לתורה אור. באתר, היום כשלומדים תורה אור זה כבר כרך שכולל את הכל. היום כשלומדים לקוטי תורה זה כבר כרך שכולל את הכל. אבל בפעם הראשונה זה נתפס לספר עצמו, אחר כך הוספות. אפשר, כשנכנסים לתערוכה, יהיה אפשר לראות את הדפוס הראשון שהוא עצמו הדפיס של תורה אור בתוף קופצה דגזיין. את הדפוס הראשון שהוא עצמו הדפיס בלקוטי תורה בתוף ריש חס. את הדפוס הראשון שמה שהוא עצמו הדפיס הוספות ללקוטי תורה בתוף רשוד א', והכרחת, הדפוס הראשון של ההוספות שהוא הדפיס עצמו בתף רש חף בייס. בשביל זה יש לנו שם ארון מיוחד של הספרים שלו. הספרים שלו זה, דיברנו כעת על ספרים שהוא הדפיס. אבל גם יש שם שני ספרים שהוא השתמש בהם. ובכל אחד מהם יש מדבקה של האדמו"ר הקודם שהוא מתאר בדיוק איך הוא השתמש בהם. אחד זה ספר תנ"ך, תנ"ך בלי מפורשים, רק תנ"ך שנתפס מאוד מדויק, מוגע, הכי המוגע מהתקופה ההיא, עם הגאות על הגיליון בכתב יד קודשו. למה היה צריך לכתוב הגאות? כל מיני הגאות, אבל בעיקר הוא, כי הוא, יש דעה שאת המפטיר אומרים מתוך תנ"ך שלם, לא רק מתוך המפטיר שיש בחומש אחרי כל פרשה. הוא רצה להדר כפי המנהג הזה. בתורני הוא היה תמיד מקבל מפטיר, אז היה לו כרך של תנ"ך, ומשם הוא היה אומר כל שבת את המפטיר. אבל במפטיר יש כל מיני מנהגים, יש המנהג הספרדים, מנהג האשכנזים, מנהג האיטליאנים, כפי שכל אחד יכול לראות בחומה שבהפטרות יש כל מיני, יש הפטרה עד פה מסתיים הספרדים, האשכנזים עד פה וכו'. אז בכל מקום שיש חילוקי דעות, אז הוא הגיע על הגיליון בעמוד הפתוח שם, הוא כותב נקודה, עד כאן ההפטרה, עין רמב״ם. יש בזה מחלוקת, תראה רמב״ם, אז תבין למה אני בחרתי את הנוסח הזה. ועל הספר הזה בנוי יסודו של המנהג שלנו בהפטרות. יש שם עוד כמה סוגי הגאות בדיוק, בדקדוק, אבל מה שלנו נוגע זה מה שאנחנו מדברים כעת. הספר השני זה סידור האריזל, סידור עם כוונות האריזל. הוא לא היה תמיד מתפלל מתוך הסידור הזה, הוא היה מתפלל מסידור רגיל, אבל היה לו מאיים בו לכוונות. בעיקר כשהגיע ליל הסדר ואמרו את האגדה, הוא היה כל הזמן מעיין באגדה הזאת עם הכוונות של האריזה. אנחנו באים כעת מראש השנה. בראש השנה יש תקיעות, כשהיה תוקע הוא היה מעיין בכוונות קודם בסידור הזה. והסידור הזה עבר בירושה מרבי לרבי. כל אחד מהרבים שאחר כך היה מחזיק את הסידור הזה, בין בסדר של פסח ובין בתקיעת שופר. לא כתוב, כתוב רק על שני אלה. אנחנו כעת באים מראש השנה, אנחנו מדברים על הכוונות של התקיעות, אבל יש התקיעות עצמם. הרבי תמיד היה מביא כמה שופרות של הרבי הקודם, של עוד, יש כל אחד, כל שופר היה לו את הייחוס שלו, אבל הוא היה תוקע בשופר של אדמו"ר הצמח צדק. את השופר עצמו שהרבי היה תוקע בו אפשר לראות בתערוכה. אלא שהיה פה בעיה, היה תוקע בו כל שנה, עד שהוא נפסל. הוא נפסל מעצמו, כי כתוב בשולחן ערוך שעל ידי התקיעה זה עושה תנודות שזה גורם לפעמים שזה יחתך באמצע, יסדק באמצע, ובסוף השופר זה נסדק, וזה פסוק. מה עשו? הרב כל כך רצה לתקוע דווקא בשופר הזה שאנחנו יכולים לראות בתערוכה. אז הוא מסר את זה לחתוך את הסדק מסביב. כשיש סדק כתוב בשולחן ערוך שעל די כל תקיעה מרחיבים את הסדק והוא הולך הלאה, לכן זה פסול. אבל ברגע שחותכים מסביב לו ומוציאים את כל הקטע, אז מה שנשאר הוא כבר לא סדוק, אז הוא לא יסדק על ידי התקיעה וזה נהיה קשה, וככה זה, והוא המשיך לתקוע בו. אבל כעבור כמה שנים גם בצד השני נסדק. רצו אולי שוב לחתוך, אבל הרבי אמר לא, זה מספיק, אם זה כבר נסדק פעמיים, להשאיר את זה כך. הוא התחיל לתקוע אז בשופר אחר, הביא גם את השופר הזה כל שנה, אבל הוא תקע כבר בשופר אחר. ככה היה אז. בשנים הבאות, אחרי שהרבי עבר את המחלות והיה חולה, אז והשפרות האלה הישנים היה קשה, היה לוקח לו לפעמים שעה עד שהוא היה מצליח לעשות את כל התקיעות, הוא מאוד התאמץ. אז בהכרח קנו שפור חדש קל, ובזה הוא תקע, והוא רק החזיק את שאר השפרות. כשנמצאים בתערוכה ורואים, מסתכלים על השופר, אם מסתכלים טוב אפשר לראות שמלמעלה בסוף, בצד הרחב, יש קצת סדק, התחלה של סדק. אם מסתכלים קצת מבפנים, מלמטה, אפשר לראות שמלמטה השופר הולך, הסיום שלו הולך ככה קטוע שם, יש חלק שלם שחסר, כמו פוזל כזה שהוציאו. זה דוגמאות של חפצים, של ספרים, של כתבי ידו, של הנחות שהוא אמר, שהוא כתב. אבל ניסינו לתת מכל מה שיש בספרייה, בין בחפצים, בין בספרים, בין בכתבי יד, בין כתבי יד שכתב בצעירותו, בין כשהוא כתב אחר כך, כל זה אנחנו מדברים על מאמרים. אבל יש גם חלק התשובות, אפשר לראות את השאלות שכתבו לו ואת התשובות שהוא ענה. לפעמים הוא ענה על הגיליון, כפי שהרבי היה כותב, על הגיליון של השאלה היה כותב כמה שורות תוכן התשובה, ולפעמים היה כותב, היה לו כרכים מיוחדים ששם היה כותב את בעריכות את כל התשובה, ואחר כך היו מעתיקים ושולחים את זה לשואל. יש גם חידושים שהוא כתב על השולחן ערוך ועל הגמרות. אפשר לראות שם גם התכתבות בין הצמח צדק לבין הדוד רבא שלו, המהר"ל מיאנוביץ', שהוא כותב לו תשובה אל נכד אחי הגאון וכולי וכולי. אפשר לראות שם גם תשובות שכתב לו הדברי נחמיה במקור. כך שמכל סוג יש שם מכתבים שהאדמו"ר הצמח צדק כתב לבנים שלו, יש שהוא כתב המלצה לתת לתרום למטרה מיוחדת, יש מכתבים שהבנים שלו כתבו במשך תקופתו שהם שימשו כאין מזכירים שלו, והיו דברים שהם כתבו בשמו. אפשר לראות את המכתבים, יש מכתבים שכל אחד מהבנים חותם עליהם. כך יש הציור שלו והתמונות המתפסות שלו, איך שזה היה העתקה לא כל כך מצליחה, איך שזה היה במקור, איך שזה, אפשר לראות את כל דבר במקור מכל ההדפסות. כך שמכל תחום בחייו של אדמו"ר הצמח צדק יש שם מה שאפשר לראות, בין אם מדובר במישהו שהוא מעוניין בהיסטוריה של רבותינו ושל חב"ד, ובין אלה שעניינם הם בעיקר לימוד התורה, לימוד החסידות, לימוד הפסקי דינים והתשובות. הם יכולים לראות כל דבר במקור ולקבל מזה עידוד להוסיף בלימודו של תורת בעל ההילולה במשך החצי שנה הזאת, עד ליום הסתלקותו בי"ג ניסן תשע"ו, כשזה ימלאו אז 150 שנה להסתלקותו של אדמו"ר הצמח צדק.